מאזינים יקרים, שלום וברכה וחג שמח. אמרו חכמים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אמנם פשוטם של דברים הם שבוודאי אנחנו שמחים, ועל כן אנחנו מרבים בשמחה. אלא שיש גם ממד אחד עצוב בחג הזה, שייתכן שהוא אחד היסודות לכך שמרבים בשמחה, על מנת לחסות על העצבות שבו. ואכן, כאשר אנחנו מתבוננים בסיפור המגילה, שמהווה את מרכז החג, הרי שאנחנו רואים שתחילתה של המגילה הוא בדבר עצוב, ויהי בימי אחשוורוש. עצם העובדה שאנחנו בגלות, ושעם ישראל משועבד תחת עול הגויים, קל וחומר תחת עולו של מלך רשע, הדבר הזה הוא דבר גרוע כשל עצמו, עוד לפני גזרתו של המן. לאחר מכן המצב מחמיר, המן רוצה להשמיד את כל היהודים. כשהסכנה מוסרת, מסיים את המגילה בכך שאנחנו חוזרים למצב הראשון, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. אם כך, חזרנו למצב הגרוע הרגיל. אם כך, ממצב גרוע הגענו אחר כך למצב גרוע מאוד, וחזרנו לרק גרוע. אמנם בוודאי יש להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהגרוע ביותר לא היה, על זה שיצאנו מן הצרה. מצד שני, כיצד נוכל לשמוח שמחה שלמה, והלא עדיין אנחנו משועבדים לאומות העולם? וניתן לומר שמשום כך שותים עד כדי שחרות על מנת לשמוח בפורים. בדרך כלל, בכל החגים אנחנו שותים קצת יין, כן שמחה אלא בבשר ויין, אבל לא עד כדי שחרות. אלא שכאן כנראה אנחנו מעוניינים לשכוח משהו, לשכוח את העובדה שהנס נעשה במסגרת של גלות. ובוודאי, יש להרבות בשמחה ולשתות כדי לשכוח. ובכלל, הדבר הזה הובהר בגמרא, כשהגמרא במסכת מגילה שואלת מדוע אין קורין את ההלל בפורים. ושלוש תשובות ניתנו בדבר. תשובה אחת, משום שזה נס שנעשה בחוץ לארץ. דבר שני, משום שנאמר בהלל, הללויה, הללו עבדי השם. ואי אפשר להיות עבד השם כשאנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. כלומר, לפי שני ההסברים האלה, אם כן, הממד העצוב של המגילה גלוי. הממד השלישי של המגילה, לכאורה פחות גלוי בעצבותו. נאמר שהמגילה היא בעצמה הלל. השם נאמר, אם כך, לפי הפירוש הזה, שבאמת המגילה היא דבר שמח. לא כן. אלא כוונת הדברים היא שמה שלא יהיה, היו צריכים את ההלל הזה לומר דרך מגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא הושיע אותנו בדרכים נסתרות. ובוודאי שיש להיות עצוב על כך שהקדוש ברוך הוא לא נגלה בגילוי פנים. אך אף על פי כן, החג הזה שמח מאוד. וזאת משום שנתגלה כאן ממד נוסף של ההיסטוריה היהודית, שלמלא מגילת אסתר לא היינו יודעים אותו. התלמוד אומר, אסתר סוף הניסים שניתנו להיכתב. כלומר, מה שנכתב בתנ״ך נותן לנו מפתחות כדי להבין את מהלכי ההשגחה בהיסטוריה. ממגילת אסתר ואילך כבר הכל כתוב. סימן שעד מגילת אסתר עדיין היה ממד אחד נסתר מעינינו שהיינו זקוקים לו. ומהו אותו הממד? לגלות שהקדוש ברוך הוא מופיע גם כשהוא לא נמצא, גם באסתר פנים, גם בשעה שהכל נעשה בדרכים כל כך מוזרות ונסתרות. ואכן, הכל במגילה איננו ברור. כל הפירושים שניתנו כדי להסביר את העלילה של מגילת אסתר מתמססים בדרך כלל על דברים שנמצאים מחוץ לכתוב במגילה עצמה. למשל, שמרדכי היה בסנהדרין, שהוא היה תלמיד חכם, שהוא היה צדיק, וכן אסתר המלכה שהייתה נביאה. כל הדברים האלה אינם כתובים במגילה. או ההסברות האומרות שמרדכי והמן היו יריבים כבר בארץ ישראל כדי להציל את היישוב. כל זה אינו כתוב במגילה. ניתן לטעות ולחשוב הדמויות המרכזיות של המגילה הינם מתבוללים במלכות הפרסית, מרדכי ואסתר. אלא שכנראה כוונת המחבר של מגילת אסתר היא לומר לנו שמאחורי כל סיפור הכולל את עניינם של יהודים מתבוללים, מסתתרים יהודים לאומיים גאים. ומאחורי כל יהודי לאומי גאה, אפילו חילוני, מסתתר באופן גנוז תלמיד חכם או נביא. ובזה מתגלה הנסתר שבכל יהודי, מגילת האסתר. מכאן למדנו כללים גדולים לענייני גאולה, שהגאולה נעשית לפעמים על ידי דמויות שבאופן גלוי פסולות הן בעינינו, בעיני שומרי תורה ומצוות. ועד רבה, בתוכיותה מסתתרת נשמה גדולה שהיא הראויה לגאול את ישראל. חג שמח, מאזינים יקרים.